ברוכים הבאים לביצה הפיננסית, אנחנו בפרק נוסף, והיום אנחנו נדבר על השוק הישראלי. איתי כאן נועם מדר, שמופיע איתי בכמעט כל הסרטונים שאנחנו מדברים על השוק הישראלי. כמובן, מי שלא מכיר את נועם, אני אצרף בסוף הסרטון הזה עוד סרטונים פופולריים שנועם מופיע. רציתי לפנות הזמן הזה ולעשות את הפרק הזה שאנחנו נדבר על השוק הישראלי, ניתן איזשהו סיכום קצר על מה שקרה מתחילת השנה. נדבר על בכללי מה קורה בשוק, הרבה אנשים נבלים, יש לנו רפורמה, לא רפורמה, חוקים, כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר תמיד תזכרו שאנחנו מסתכלים על עסקים וחברות. אז נועם איתנו כאן, נועם יסכם לנו חלק מהדברים המעניינים שקרו בשוק הישראלי. כמובן, אם יהיו לכם שאלות, אתם מוזמנים לדבר איתנו, כל הפלטפורמות של הרשתות החברתיות יופיעו לכם בתגובות. נועם, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה המצב?
היי איגור, מה המצב? הכל בסדר, אני מאוד שמח להתארח, ובאמת היה לנו שוק מאוד מעניין מתחילת השנה, הכנתי איזה מצגת שאפילו תראה לנו איזה תרשים למה קרה לנו בהתחלה. זה נראה כמו היסטוריה מאוד רחוקה, אבל ינואר התחיל דווקא מאוד חזק, השווקים בארץ עלו באזור 5% עוד בינואר, ראינו את השוק מתחיל מצוין, וזה על אף שהסוגיה הפוליטית עלתה כבר באיזשהו שלב בינואר, ועדיין השוק עצמו סיים דווקא חודש יחסית חזק. לאחר מכן, כשראו שהמקום הפוליטי הולך ונהיה ומחמיר, נקרא לזה, עכשיו מחמיר, אפשר לראות את זה לכל כיוון, לחשוב שהממשלה הולכת עם הדברים עד הסוף, לראות את ההפגנות, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, ככל שראינו שהנושא הפוליטי בכותרות ונראה חם יותר ויותר, פברואר ומרץ היו קשים בארץ, עברנו למדדים שליליים, ה-90 באיזשהו שלב ירד אפילו 10% מתחילת השנה. באפריל הודיעו על הקפאה של הרפורמה, השוק הגיב לזה בחיוב, עלה כמה ימים, אחר מכן דשדש כמה חודשים, בהתאם לשמועות, האם הולכים לפשרה, האם הם ימשיכו לבד, האם כל דבר שהיה עולה, וממש ראינו את השוק מגיב לכל דבר, הטוויטר של עמית סגל והטלגרם של עמית סגל היה מאוד מאוד פעיל, אני בשיחות כל הזמן עם סוחרי נוסטרו, ימים מסוימים שהם פשוט, מה שהם היו עושים זה הטלגרם של עמית סגל פתוח להם, והם מגיבים לכל ציוץ שלו, לכל הודעה שהוא מוציא ברמות האלה. ביולי, דווקא לקראת העברת החוק לצמצום עילת הסבירות, ראינו 3 שבועות של רלי ממשי, ממש השוק עלה, הגיע למצב שחיובי גם 6-7% מתחילת השנה. כשאני אומר השוק, אני מדבר תל אביב 35, תל אביב 90, אני עדיין לא הולך למדדי המניות הקטנות, הן פחות נזילות, למדדים פחות נזילים, מדד ה-SME 60 למשל, ולכן קצת פחות חכם להסתכל עליו, אז אני מדבר רק על ה-35, 90, וכמובן האיחוד שלהם ה-125. אז לקראת העברת החוק, 3 שבועות של עליות מאוד יפות בשווקים, עד יום לפני העברת החוק פלוס יום החוק עצמו, שם ראינו 5% ירידה בשווקים, ממש שוק מאוד אגרסיבי כלפי מטה, אבל מה שקרה זה שלאחריו נכנסנו אני אתקן פה רק איזה משהו, ביום שעבר החוק, אפילו השוק כבר תיקן את כל הירידות שלו, ובאזור השעה 3 יצאה הודעה שמודיז הולכת להוציא איזשהו דיווח מיוחד לגבי השוק הישראלי, במכה ההודעה הזאת ריסקה אותנו, והשוק סיים מינוס 3%. בערב שהתפרסם הדוח של מודיס, ולא היה בו שום דבר חדש או שום דבר מדאיג, למחרת השוק עלה 2.8% ותיקן כמעט את כל הירידה. לאחר מכן עוד כמה ימי עליות, העבירו את השוק חזרה להיות חיובי. נכון להיום, תאריך השני לשלישי לאוגוסט שאנחנו מצלמים, תל אביב 35 עלה 3%, תל אביב 90 עלה 2.5%, די קרוב לשיא של מתחילת השנה, אבל רחוק מאוד ביחס למקביל האמריקאי, כשאנחנו מדברים שהנאסד"ק עלה באזור 40% וה-S&P עלה כמעט 20%. אנחנו גם על ההשוואה הזאת נדבר בהמשך. מדד הנפט והגז עלה מעל 30% מתחילת השנה, אני חייב להגיד שזה טיפה עקום וקוסמטי, הסיבה שהמדד עלה כל כך, זה בעיקר בגלל הצעת הרכש של האמירויות ו-BP לניומד, זה לבד הקפיץ את ניומד ואת דלק קבוצה כמה עשרות אחוזים, 30% ניומד עלתה באותה היום של הדיווח, ודלק עלתה מעל 10%, כמובן היה עוד כמה ימי עליות, אז זה לפעמים שתיהן מאוד גדולות במדד, מה שלבד הביא לנו את המדד לעלייה מאוד גבוהה, זה, בגלל זה אני אומר זה קצת קוסמטי ומתה, מדד טכנולוגיה עלה מעל 13%, הרבה חברות גדולות, אם זה נובה, נייס, באמת נתנו פתיחת שנה מאוד טובה, קמטק בפתיחת שנה מצוינת, הרבה מגיע מעולם השבבים כמובן, קואליטר וכולי, שהיא אומנם לא במדד, אבל גם כן, והפיננסים כמובן, ראינו מתקנים מאוד יפה, מה ראינו פחות מגיב לפתיחת שנה הזו בארץ, מדד התקשורת שכולל את סלקום פרטנר בזק ירד יותר מ-11%, באיזשהו שלב הוא כבר היה מינוס 25%, הבנקים ללא שינוי, שזה קצת אירוני להסתכל על זה, כי הם בפועל בדוחות בשנתיים האחרונות הכי טובים שלהם בכל הזמנים, אבל הם לא הגיבו לזה, הם כרגע לא נמצאים בסי כל הזמנים שלהם, על אף הדוחות, בגלל שכמובן השוק צופה פני עתיד, וכרגע הבנקים סובלים מפרמיה שלילית גם בגלל מצב הסוגיה הפוליטית שהיה על הפרק, וגם כמובן שברור לכולם שהרווחים האדירים שלהם לא יימשכו, קודם כל מצד אחד, הרווחים האדירים האלה, הם פתחו פתח, בוא נגיד פתחו עליהם עין ברמה הפוליטית, שמענו גם את סמוטריץ' ששר האוצר מתבטא בכך שירצה להוסיף להם מיסוי, גם האופוזיציה הגישה בקשה לחוק מיסוי עודף, כלומר כולם שמו עיניים על הרווחים של הבנקים, שכמובן זה איזושהי משקולת כלפי מטה, עדיין אנחנו מדברים על זה שהבנקים נסחרים מתחת למכפיל הון של אחד, כלומר עדיין מאוד מעניינים, ומי שרוצה לבדוק אותם גם במכפיל רווח, שזה אולי קצת פחות נכון, עדיין אנחנו מדברים על מכפיל רווח של באזור השבע, שאם נסתכל על ארצות הברית, הבנקים במכפיל רווח של 15, שזה די אבסורד, כמובן שאין מה להשוות, לא יודע אם אין מה להשוות, בסוף ראינו במרץ את הבנקים האמריקאים חוטפים יפה מאוד, וכמה פושטים רגל, או לקראת פשיטת רגל, כנ"ל בשוויץ, בזמן שבארץ, הבנקים ברזל, ולא רואים שמשהו יכול להזיז אותם. אגב, מי שרוצה קצת יותר אולי להבין למה הבנקים בארץ כל כך חזקים, מוזמן ללכת בערך 18 שנים אחורה למקרה אתי אלון, תמיד שיש איזשהו משבר, התעשייה הספציפית סביב אותו משבר לומדת הרבה לקחים, ובגלל זה הבנקים בארץ מאוד מפוקחים, מאוד שמרנים ויודעים לייצר כסף, זה די דומה למה שראינו בתקופת הקורונה, כשראינו פתאום אין ברירה חייבים לעבוד מהבית, פתאום קפצנו 10 שנים בתקופה של חצי שנה, העבודה מהבית עברה, אם זה בהתפתחות של זום, של טימס, ואנשים באמת פיתחו את המשרות שלהם מהבית, מה שהיה אמור לקחת כמה שנים, ממש קרה בחצי שנה, אז כנ"ל זה מה שקרה בבנקים אז בישראל, ואפשר לראות את זה גם עכשיו בארצות הברית, שהבנקים הגיבו מאוד מהר למפולות האלה בחודש מרץ, ועשו איזשהו, פנו איזושהי עיקרית הון שתגן עליהם מכל נתנודות דווקא בזמן הקרוב, אז הרבה פעמים תיקחו את זה בחשבון, זה מה שאני תמיד אומר בעולם השקעות, תמיד תיקחו בחשבון שאיזושהי מצוקה, בסוף יוצרת איזשהו יתרון, הטכנולוגיית נשק בישראל היא הדוגמה הכי טובה לזה, לא סתם אנחנו יצואן הנשק מהיותר גדולים בעולם, זה בגלל שפשוט המדינה עברה הרבה מלחמות בהיסטוריה שלה. מדד הנדלן מינוס 2%, שימו לב שזה מאוד מאוד מעניין, יש כמה וכמה תחזיות לגבי הנדלן בארץ, חשוב קודם כל להבחין בין נדלן מניב, נדלן מניב ישראל, נדלן מניב ארצות הברית, וכמובן מדדי בנייה, האם אנחנו מדברים על חברות שבונות, חברות של התחדשות עירונית וכו' וכו'. מדד הנדלן כולו, בלי ההפרדות, הוא במינוס 2%. יש תחזיות, מי שבמעקב קודם כל יכול לראות שמדד מחירי הדיור בישראל הכללי ירד באזור 5% מתחילת השנה. אני, הגישה שלי, שנגיע לבערך מינוס 10%, אני יכול להגיד דבר ואני עומד מאחוריו לחלוטין, כל עוד אנחנו באזור ריבית 5% כמו היום בישראל, מחירי הדיור לא יעלו גם 10 שנים קדימה. אוקיי? כל עוד אנחנו על 5% ריבית. אם הריבית תרד, אל תתפלו אם המחירים יעלו. אם הריבית נשארת 5%, אני כבר אומר לכם, אל תתפלו אם גם 10 שנים, מחירי הדיור לא עולים בשקל, ירדו קצת עד איזושהי תחתית. יכול להגיד לכם שחלק ממנהלי ההשקעות מדברים על ירידות גם של 30% במחירי הדיור, אני חושב שזה קצת...
לא יקרה, אבל כן. אבל בוא נגיד, כל הכתבות האלה שמפרסמים כדי להפחיד אנשים, זה יכול לקרות עם הרבה צעירים שלקחו על עצמם התחייבות גדולה מדי, ולא יצליחו להחזיר את ההחזרי משכנתה.
יש משהו קצת שונה. יש בארץ הרחוק שבמידה וקנית דירה, לאחר שנה וחצי, אתה חייב למכור את הדירה ששיפרת, את הדירה שהייתה לך.
אם אתה רוצה לשפר דיור.
בדיוק, כדי לא לשלם את מס הרכישה, שהוא גבוה, 8%. עכשיו מדברים על 20,000 דירות כאלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 20,000 אנשים, שהם לא באמת יכולים להגיד, אני לא אכפת לי, יש לי בית, אלא זה 20,000 דירות שבאמת יש שנה וחצי להכניס אותם לשוק. דבר כזה יכול לפרק את השוק כלפי מטה בצורה מאוד אגרסיבית, ואני אומר עוד פעם, כל עוד אנחנו בריבית כזו, אני לא רואה איזושהי עלייה במחירים, הפתעה מאוד גדולה הייתה דווקא באה מכיוון תל אביב, איפה שאני גר, לא צפינו פה איזושהי ירידת מחירים או קיפאון בשוק, כי בסוף אנחנו מדברים על בתים של 4-5 מיליון שקלים, שפונים לקהל יותר עמיד, ולכן מיתון לא אמור להשפיע עליו. בפועל מה שקרה, שוק הדיור בתל אביב כפול לחלוטין, מי שראה את הדוח האחרון של האחים חג'אג' מכרו שתי דירות במהלך הרבעון הקודם, בואו נראה כאן הם קרו ברבעון הזה. לכן כרגע אנחנו מדברים על שוק באמת מאוד לא ברור. דולר שקל עלה מתחילת השנה 4.5%, אוקיי, מי ש... יש הרבה נבואות זעם לגבי דולר שקל יגיע ל-4, מישהו כתב יגיע ל-7, חבר'ה, אף אחד לא יודע כלום, אל תתייחסו לשטויות האלה, באמת, במשך 10 שנים ראינו את הדולר יורד 3% בממוצע בשנה מול השקל, מי שזוכר, בתחילת 22 היינו בשער של 3.1, כלומר, שנה שעברה כבר 2022, בלי שקרה כלום בארץ, הדולר התחזק מול השקל באזור 10%, כי הייתה איזושהי קורלציה לשוק בארצות הברית, כשהשוק בארצות הברית ירד, הדולר עלה. ככה תמיד, בגלל הגידור של בתי השקעות הישראלים, השנה זה התנתק, בגלל כל הסוגיה הפוליטית.
יתרון למי שמחזיק מניות בשוק האמריקאי?
עד משמעית, מי שסבל מזה במשך 10 שנים, נהנה מזה, לא יודע להגיד אם נהנה שנה שעברה, כי השוק התרסק שם, אבל נהנה מזה מתחילת השנה.
נהנה כי הוא קיבל מחירים זולים יותר, כי הוא הצליח לאסוף במחירים זולים יותר כדי ליהנות עכשיו. אז זה המשחק בסופו של דבר.
מי שאסף שנה שעברה ולא הקשיב לכל נבואות הזעם, עשה יופי של פתיחת שנה, אני יכול להגיד, אני לא הפסקתי לכתוב על מטה בכל מקום, וכמה לא אמרו לי, מטה
גבוהה. מניית הבית של הביצה הפיננסית.
אז מטה, אני, מטה, כל הזמן, לא הפסקתי להגן עליה, באמת, ומה לא אמרו, אני זוכר מישהו אמר לי, אתה תמשיך להשקיע בהיסטוריה, אנחנו משקיעים בעתיד, כאלה דברים.
איזה, אתה יודע, זה תמיד בסופו של דבר חוזר על עצמו, עוד אם אתה זוכר, עוד מתקופת הקורונה, עם הארקים למיניהם שהיו. עם כל הקבוצות, אבל בסופו של דבר במיוחד מי שמתחיל ועכשיו בשוק ההון צריך לחיות פשוט את העולם הזה כדי להפוך להיות יותר מנוסה, ומי שחושב שהוא יכול להמציא את הגלגל מחדש אז הוא פשוט יקבל את המכה באיזשהו תהליך ואז ילמד שבמקום להמציא את הגלגל מחדש אפשר להצטרף לגלגל ואז יהיה פשוט טוב יותר וקל יותר.
צריך לשים את הדברים על השולחן, הרבה מאוד מהמניות שעלו ב-21 ו-20, לעולם לא יחזרו למחיר שלהם, כן? זה לא אגדה, חלקם כבר נעלמו אגב, חלקם כבר לא איתנו, כל מיני PWF וכאלה, ויהיו מלא חברות כאלה, שבאמת, אנשים חושבים שזה פשוט ירידה לצורך עלייה, אבל הם לעולם לא יחזרו, אם זה Wix, Fiverr הישראליות, אפילו Monday הייתה באיזה מחיר רזוי, שאם היא תחזור אליו, זה יצטרך להיות כמה שנים של התפתחות עסקית מאוד מוצלחת. אני לא רוצה לדבר על כל החברות שקרן ארק מחזיקה בפנים, אם זה רוקו, אם זה טלדוק, כל מיני כאלה שממש אין סיכוי, אני לא רואה איך הם חוזרות למקום הזה, אבל...
לאיפה שהם היו בשיא כל הזמנים? כן, זה יהיה תהליך התפתחות זה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר זה כמו ש... יש לפעמים, כמו שאני אציג, כמובן שאי אפשר להשוות בין החברות האלה, אבל... כמו שאנחנו נסתכל על שנות ה-2000, בין 2000-2002, כשהרבה חברות עשו את הירידה החדה הזאת, חלק גדול מהם אף פעם לא חזור. אבל נגיד אם ניקח להשוואה את אמזון, שירדה 95%, ואז עשתה הרבה מאוד.
אבל על כל אמזון יש 1,000 שנעלמו.
בדיוק.
ואם אנחנו רוצים דוגמה טובה, באמת זה חברת אינטל או חברת סיסקו. אינטל מעולם לא חזרה לאותה נקודה, סיסקו רק לפני בערך שנתיים הגיע לאותה נקודה, כלומר לקח לה בערך 20 שנה לחזור לסי, ואלה חברות ששרדו, כן, אנחנו מדברים על חברות ששרדו, תאמינו לי, יש המון, אלפי חברות שבדרך נעלמו. בכל אופן, אם נחזור רגע, אנחנו מדברים על זה שראינו שנה, ארצות הברית בפתיחת שנה מהיותר חזקות שלה, זה מצחיק, כי דווקא עכשיו
הרבה מצוינת.
חושבים להעביר את התיק שלהם לארצות הברית, תמיד זה קורה.
כן, בקבוע.
שאמר לי משפט מאוד יפה, הוא אמר לי, הציבור מעביר את כספו ממקום שהפסיד למקום בו יפסיד. אני לא אומר שהשוק בארצות הברית הולך לירידות, אני פשוט חושב שההזדמנות שהייתה בתחילת שנה בארצות הברית היא הרבה פחות גדולה מהיום. אני הייתי במשקל מאוד גבוה בארצות הברית בפתיחת שנה, משקל שלא הייתי בו מאז שנת 2020. אז ארצות הברית באמת פתיחת שנה יותר חזקה, אני רק מזכיר.
אני רק יאחל לכל מי שחושב על זעם ושיהיה זעם, תקוו שיהיה זעם. כי אתם עדיין צעירים, ואתם יכולים לקנות מניות בזול יותר לטווח הרחוק. אז זה כל מי שמדבר. גם יפה מאוד שהרבה, נגיד, אתה מדבר, אנשים מדברים, זה מדברים, כתבות וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, גם מי שיסתכל בפייסבוק וכל הקבוצות הפיננסיות האלה למיניהם, לא מדברים על דברים טובים, רק מעלים דברים רעים. אז גם צריך לשים לב לזה.
נכון. עכשיו, אם אנחנו משווים בין השווקים, כי יש הרבה פעמים את הניסיון הזה להשוות כמה ארצות הברית עלה לעומת ישראל, צריך לזכור שבשנים 20 ו-22, המדד הישראלי ירד 10% בזמן שארצות הברית ירד 20%. אני תמיד משווה 125, תל אביב 125 לעומת ה-S&P 500, כדי שיהיה איזשהו איזון. ב-21 גם תל אביב 125 עשה באזור 5% מעל ה-S&P, לעומת זאת בשנתיים של 19 ו-20, דווקא ארצות הברית סיימה מעל ישראל, ככה שבסוף יש איזשהו איזון בין המדדים, מה יקרה בהמשך השנה, חד משמעית, אין בכלל מה לשבור את הראש, אנחנו הכל מדברים על הסוגיה הפוליטית, כל עוד יש פה יציבות פוליטית, יש פה איזשהו שיח, איזושהי ודאות, השוק הולך למקום טוב מאוד. כל עוד נראה תמונות בעייתיות, סרטונים בעייתיים, הודעות בעייתיות של חברות דירוג, או התבטאויות בעייתיות של חברי כנסת, עם הקואליציה, עם האופוזיציה, כל דבר כזה, שהוא מעבר לשקט, לשקט העשייתי, מאוד מאוד רגיש בארץ. גם בארצות הברית אנחנו שומעים הרבה שטויות של קונגרסים וסנטורים וכו' וכו', אבל שם המצב הפוליטי הוא קצת יותר ברור. אגב, ארצות הברית במצב לא טוב ברמה הפוליטית, כן, יש איזושהי יציבות, ברור לנו שארצות הברית לא מנוהלת על ידי נשיא שהוא באמת שולט בה, אלא המפלגה מאחוריו היא זאת ששולטת כרגע, כנ"ל בארצות, באירופה אנחנו רואים הפגנות מאוד קשות, אנחנו רואים תמונות מאוד קשות, ועדיין ההשפעה של התמונות האלו היא לא חצי ממה שקורה כרגע בארץ, גם כי אנחנו מקום קטן, וגם כי יש פה את נושא הדת ובית משפט, והרבה דברים שמתנגשים אחד עם השני, וכרגע כל התבטאות אם יכולה להיות מאוד ניצית, תזכרו מה שאמרתי לכם לגבי הטלגרם של עמית סגל, כמה הוא משפיע על הסוחרים כאן. במקרה של פשרה כלשהי או איזושהי הסכמה, אנחנו נראה את הדולר יורד מאוד מאוד מהר ל-3334, זה המקום שלו ברמה המוניטרית שהוא אמור להיסחר בו, כרגע באמת הלחץ מעלה אותו אזור 10% מעל זה, אני מזכיר, כבר שנה שעברה הייתה עלייה של 10% בדולר, בלי שהיה איזו סוגיה פוליטית, ככה שלהסתכל רק על זה, זה לא נכון. צריך תמיד להסתכל על פעילות בתי השקעות והמדדים במקביל. רמת האבטלה בארץ נמוכה היסטורית, אנחנו עומדים על 3.5% מאבטלה. חשוב להבין, בכלכלה, 5% אבטלה, זה נחשב שוק בתעסוקה מלאה. בגלל העברת דירות וכו', מחפש עבודה וכל הדברים האלה. אז אנחנו נמצאים 1.5% מעל מצב של תעסוקה מלאה, כלומר, מצב מאוד טוב. צפי הצמיחה שלנו, כן, כלומר אנחנו במצב מדהים, גם בארצות הברית ככה. צפי הצמיחה קדימה לשנת 23 הוא באזור 3%, חשוב להבין שאנחנו מסתכלים על זה, כמה אנחנו מעל אחוז הצמיחה באוכלוסייה, אנחנו צומחים באזור 2% באוכלוסייה בשנה, כלומר אנחנו 1% מעל, זה מצוין, אין הרבה מדינות בעולם הערבי שיש להם את זה, כי רוב המדינות בעולם המערבי, קטנות ברמת האוכלוסייה, אנחנו בעצם המדינה הכי צומחת ברמת האוכלוסייה בעולם המערבי, אז יש לנו צמיחה מעבר לגידול האוכלוסייה. כלומר, ברמת ההתפתחות והצמיחה אנחנו מקום מצוין, אינפלציה, כמה הייתה עיקשת בארץ, היא כיום נמצאת מתחת לריבית, תמיד לשם הבנקים המרכזיים מכוונים, שהריבית תהיה מתחת לאינפלציה, ואז היא בעצם ריבית מרסנת. אנחנו מדברים על אזור אינפלציה של קצת יותר מ-4%, זה 4.2, 4.5, תלוי באיזה נקודה מסתכלים, אל מול ריבית של באזור ה-4.75, הצפי לשנת 2023 כולה היא 3.9%, צריך להבין, בנק ישראל מכוון לאינפלציה של 1-3%, זה הטווח, אנחנו רוצים אינפלציה פשוט בשליטה, והצפי הוא שכבר ב-2024 נגיע לשם, מי שתוהה למה אנחנו רוצים אינפלציה כלשהי, כי כמו שאתם הולכים לעבודה ומצפים שיעלו לכם את המשכורת, ככה אנחנו מצפים שהכלכלה בארץ לא תעמוד על אותו טווח מחירים, אלא תהיה איזושהי התפתחות כל עוד זה נמצא בטווח שאותו רוצים, שלא תהיה איזושהי השתוללות ואז שחיקה של הכסף. בכל מקרה, אז אנחנו במצב מאוד מאוד חזק כלכלי, אנחנו אולי המדינה הכי חזקה בעולם ברמה הפיננסית, תבינו, למדינת ישראל יש חוב של 60% ביחס לתוצר, אין מדינות שזה כזה נמוך, מי שראה אתמול, ארצות הברית הורידו דירוג בכלל, בגלל החוב המאוד גדול שלה, שזה קצת אבסורד, כי בפועל ארצות הברית אין את הבעיה של להדפיס כסף כל הזמן, כל מדינה אחרת לא יכולה לעשות את זה, נגיד אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי זה יביא לאינפלציה, ארצות הברית יכולה לעשות את זה, כי המטבע שלה קונה בכל העולם, ולא רק מקומית, זה כל ההבדל, ועדיין בחרו להוריד לדירוג, תבינו כמה נושא החוב שם נהיה מאוד מאוד מורכב, על אירופה אני בכלל לא רוצה לדבר, אני מאוד לא מאמין ביבשת הזאת, זה שהיא בשיא כל הזמנים, זה nice to have, אבל מבחינתי זה יבשת שהיא בבעיה מבנית מאוד מאוד מורכבת, ואני לא יודע מה יהיה עוד 10 שנים לגבי היבשת הזאת. קצת על מניות, מניית אלוני חץ, בדיוק שבוע שעבר התפרסם ניתוח שלי באתר ויינט, אז אפשר גם לקרוא את הניתוח המלא. אלוני חץ חזרה לאזור טווח מחירים של שנת 2015, אחת החברות הכי חזקות במשק הישראלי, עם הנהלה מוכחת שהשוק מאוד מאוד אוהב. לפני שבוע ראיינתי את מנהל המחקר שמיטב דש, הוא דיבר על זה, הוא בלי קשר אליי, פשוט העלה את אלוני חץ כאורים ותומים, ולאן כל חברה בארץ צריכה לשאוף ברמת ההתנהלות. הבעיה של אלוני חץ, היא בעיקר מחזיקה, היא חברת החזקות, מחזיקה תחתה את עמות, שזה נדלן מניב בארץ, הרבה מרכזים מאוד מוכרים שאתם נמצאים בהם של עמות, בסך הכל חברה מאוד חזקה, מחזיקה גם את אנרג'יקס, שעלתה יפה מתחילת השנה. מה הבעייתי באלוני חץ? היא מחזיקה חברה שנקראת קאר, חברה שנקראת ברוקטון אברלסט, וחברה שנקראת AH בוסטון, שלושת אלה, תחת החזקה פרטית, הן נמצאות בארצות הברית ובאנגליה, שמה נעשה שיערוך לנדלן כלפי מטה, הסיבה היא שהנדלן המניב, סליחה, הסיבה היא שבארץ אנחנו רואים את מגדלי המשרדים מלאים, מגדלי המשרדים בעיקר זה מה שמחזיקים, בארצות הברית לא חזרו כל כך לעבוד מהמשרדים, אפשר לראות הרבה מגדלי רפאים שם, ולכן המניה באמת חזרה אחורה עד למחיר שהיה משנת 2015, היא נסחרת, מי שמכיר, יש דרך לשערך על בסיס נב, זה נקרא Net Asset Value, דרך לתמחר חברת החזקות, היא נסחרת באזור ה-50% ביחס לנב שלה, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, בתמחר שהוא רוצה, אין פה המלצה כמובן, וזה כמובן על בסיס ההנחות שלי ושערוכים של החברה, ולכן אני חושב שהיא כרגע נמצאת בנקודה באמת מאוד מעניינת. פורמולה מערכות, חברה שמחזיקה תחתה הרבה חברות IT קטנות, אם זה Sapiens שהיא ציבורית והיא חברה כן גדולה, שמתמקדת ב-IT ופתרונות תוכנה דווקא לחברות ביטוח, היא מחזיקה תחתיה את זאפ הפרטית, היא מחזיקה את וואן ואת מג'יק שהן גם ציבוריות, החברה נסחרת בערך 25-30% מתחת לנב שלה, שזה טוב אבל לא כזה מדהים, הסיבה שאני מבחינתי חושב שאולי יש כאן הזדמנות, זה בגלל שכל תחום ה-AI התגלגל דווקא לחברות לביג טק ולחברות השבבים, אבל עדיין לא הגיע דווקא לחברות ה-IT, שלדעתי בסוף גם הן יוכלו להתייעל ולהביא סיק פחות עובדים, מה שישפר להן את הרווחיות, במידה וידעו לנצל את הנושא של בינה מלאכותית לייעול העבודה, במידה וזה יקרה, אני חושב שיכולה להיות הזדמנות מאוד מאוד מעניינת בחברה, ובכל מקרה הדאונסייד הוא די נמוך בגלל החברות המוחזקות שם וההנחה ביחס אליהן. בזן, בתי זיקוק, מי שמכיר, החברה שמייצרת פולימרים וזיקוקי נפט ומוצרים מזוקקים למיניהם, שמה שמעניין כדי לתמחר את בזן זה דווקא מרווח האזרי, זה נקרא, היום החברה גם שמה את מרווחי הזיקוק באתר שלה, ואפשר לראות את זה, כל מי שרוצה יכול להיכנס לאתר לראות. המרווחים נמצאים במקום מאוד מאוד חיובי ברמה ההיסטורית, לא מזמן גם היו בשיא כל הזמנים. סיבה שאנחנו רואים את המניה נמצאת כל כך נמוך ברמה ההיסטורית, בגלל שמה שהיה פעם לגבי בתי זיקוק, זה לא מה שהולך להיות בעתיד. קודם כל, מדינת ישראל בהגדרה מתכננת לפרק את בזן. אבל במידה וזה קורה, זה דווקא טוב לנו, כי החברה נמצאת ב-0.5 על ההון, במידה והמדינה תחליט לפרק את החברה, היא צריכה לשלם באזור ה-0.8-0.9 פיצוי, כבר טוב. מקביל, החברה כרגע היא מדפסת מזומנים, בגלל מחירי הזיקוק המאוד גבוהים, ורק על מכפיל הרווח שלה, שנמצאת כרגע במכפיל 2, אנחנו מבינים שסך הכל הדאונסייד גם כאן הוא די נמוך, מה שכן צריך לקחת בחשבון, שיכול להגיע, העולם יכול להגיע למצב שיש מרווחי זיקוק בכלל שליליים, אוקיי, זה משהו שקרה כבר היסטורית, אבל כרגע כל יום שעובר היא פשוט מדפיסה כסף, אנחנו מדברים על מכפיל אבידה של באזור ה-2.5, בסוף אני מסתכל על החברה הזאת, אני גם רואה שהדאונסייד הוא נמוך, גם אני מבין שבמידה והמדינה מפרקת אותה זה טוב לנו, ואנחנו לא רואים את עולם האנרגיה חוזר למקום שהוא היה לפני הקורונה, לפחות לא בשנה שנתיים הקרובות, מה שלדעתי נראה מאוד מעניין לגבי החברה, ואלו שלוש חברות שבחרתי דווקא לדבר עליהן.
אני רוצה להגיד שבסופו של דבר המטרה היא להעביר את התכנים, אם אתם אוהבים את התכנים אל תשכחו לפרגן בלייק ותגובה, כל התכנים הם לצורך לימודי בלבד. אני גם רוצה להגיד בנוסף איזשהו טיפ קטן, לא כולם חייבים להסכים כמובן, אבל אם אתם חושבים שמי שיושב למעלה בפוליטיקה ישפיע על החיים שלכם, אז אתם טועים, זה אומר שאתם לא עובדים מספיק קשה כדי לנסות לשפר את החיים שלכם. ובנוסף, תסתכלו פשוט על המדדים המובילים, גם בארץ, גם בחול, לאורך עשורים, ותבינו מה המטרה של השקעות לטווח ארוך, ושכולם צריכים להבין איך להתנהל בצורה נכונה, ולפחות, אולי לא בהכרח להתנהל בצורה נכונה, אלא להבין. אפילו אם אני טועה או יש לי פחות כסף, בסוף החודש אני מבין למה זה קרה. הרבה אנשים לא עושים את זה. נועם, תודה רבה על הזמן שלך. אני שמח כרגיל להארח אותך. אם יש לכם שאלות, תכתבו למטה. תודה רבה. אנחנו נתראה בפרקים נוספים.
היי, להתראות.